פינות לשורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר העצלן. תוכנית שבועית על משחקי וידאו, תפקידים ולוח.
ערב טוב וברוכות הבאים לתוכנית השבועית של שורפים משחקים, עונה 18, פרק מספר 9. אני אביב מנוח.
אני יהודה חלפון.
ואני יוני בריל.
יוני, יוני.
מון זמן לא הייתי.
נכון.
טוב, זהו, סיימנו את התוכנית, תודה, להתראות. מעניינים.
בסדר, מה שלום כבודו?
אני רוצה להתרעם.
על מה אתה מתרעם?
אחרי שהיו לנו שלושה שבועות נהדרים שירד בהם גשם, הגשם פסק והטמפרטורות בעמק הירדן זינקו לסביבות ה-20 מעלות, וחם לי. לא כרגע, כרגע נעים לי, וכאילו לילה והתקרר שוב, אבל במהלך היום היה לי חם.
זה בדיוק כי אני שאל אותי, מה איך פה בליד, זה מזג אוויר? אמרתי לו, היום נחמד, מחר סופת שלג.
ייי, אני רוצה גם.
סופת שלג זה כיף נשמע לי, אני לא יודע. היה לנו קצת שלג פעם, אבל באנגליה.
התחזית מולי, אז ככה, ממחר ועד יום רביעי, יש לי 23 או 24 מעלות כל יום. ואז חוזר הגשם, ואז מתקרר קצת. כן, זה שוב פעם, זה כבר השנה השלישית ברצף, שבפברואר הם מביאים לי גלי חום, הנבלות האלה. פברואר זה החודש שלי, אסור לעשות דברים כאלה. אבל נו, לפחות היה ינואר טוב.
יום משהו.
כן, טוב, יאללה, פודקאסט, פודקאסט מזג האוויר, שורפים, שורפים את כדור הארץ, פודקאסט מזג האוויר. אנחנו שורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר העצלן על כל המשחקים כולם. אנחנו משדרים בשידור חי, בערוץ הטוויץ', twitch.tv/isl-supreme, ובשרת הדיסקורד, isl.me/discord. אתם מוזמנים להתחבר במהלך השידור, ולשוטט איתנו בצ'אט. לאחר מכן הפרקים עולים לאתר isl.me, שם תוכלו למצוא את כל פרקי העבר, וקישורים להוספה באפליקציות הפודקאסטים, ועדפת עליכם. אנחנו נדבר על מעט עדכונים, ואז דברים ששיחקנו, ונסיים בציפיות לעתיד, זה הכל. אז אני אזכיר שאפשר לתמוך בתוכנית דרך קישורי אפיליאט ורכישת מוצרים. כל הקישורים הרלוונטיים נמצאים באתר support.debrain.live. אתם יכולים למצוא שם את חנות המרץ שלנו, אתם יכולים להזמין חולצות וכוסות. Drive True RPG, אתם יכולים בקישור האפילייט לקנות כל דבר בדרייב טו RPG, אבל גם ספציפית את הספרים שאני הוצאתי, כזכור יש עותקים מודפסים בכרחה קשה של שליטות ונבלים ופלאים, זמינים כעת. קישורים לאמבל בנדל, קישורים, קישור רפרה לבאקבלייז, קישור רפרה לאקספרס VPN, כל מיני דברים כאלה. אז אם אתם רוצים לתמוך בתוכנית, זה הדרך לעשות את זה. מה שלא הזמנו, הזכרנו כבר הרבה זמן, אבל אפשר לעשות, לשלוח לנו אימיילים בgameburning@tyson.me. זה האימייל, אתם יכולים לשלוח לנו אימייל. אם אתם רוצים לכתוב דברים לתוכנית, עשו את זה בעבר ואנחנו מתייחסים. אז זה הכל. בעניין העדכונים, עלה אתמול קיקסטארטר, משחקי התפקידים הישראלי הטוב ביותר בעולם, של Son of Oak, שזה הצוות של עמית משה. זה נקרא Legend in the Mist. זה משחק הפנטזיה החדש שלהם, מבוסס על המנוע המחודש של City of Mist. מחודש כי עם המשחקים, עם המשחק החדש שלהם שנקרא Otherscape, הם עשו לו רוויזיה, שהוא שונה מ-City of Mist המקורי, אז Legend in the Mist משתמש ברוויזיה. ערן עשה לי עליו הדרכה לפני שבועיים, וזה מאוד מגניב, ואני גנבתי להם חלק מהרעיונות לגוד פלאש. וכרגיל, כל דבר שעמית משה נוגע בו, זה נראה יפהפה, זה מופק להפליא, אני כולי אכול קנאה, וזה כל מה שאני אגיד. אני תמכתי, רגע, קודם כל, הסכומים המטורפים, עברו 24 שעות, והם ב-430 אלף דולר.
זה היה מגוחך, אתמול קיבלתי אימייל קיקסטארטר הוא מלשינון. אז תמיד שיש לך חבר שתומך בקיקסטארטר, זה שמוליק תמך בקיקסטארטר של משהו. אז כזה, היה לי, ערן אבירם תמך בזה, אביב מנוח תמך בזה, ואני כזה, טוב, זה הרגע עלה, כאילו, גם אתה מקבל את המייל, תתמוך בעוד משהו של Son of Oak. אז היא כזה, נכנסתי דרך זה של אביב, כי הוא האחרון שנשלח לי, היא כזה, המדרגה, כאילו, הסכום ההתחלתי שלהם כזה, הוא 50 אלף, אז כזה 80, 90, וכזה, אני רואה את המספרים ורוצים כזה, what the fuck, זה כאילו, עלה לפני איזה 20 דקות,
כן, הם... הם עברו באיזה 14 דקות את, את הסרום הראשוני, ומאז רק עולה ועולה, כמובן שזה, שעברו כבר stretch goals, אז הראשון היה Pebble Dice, שהם double sixes, מתברר, אני לא ידעתי, זה הקיקסטר הראשון שלהם שאני מתעמק בו ועוקב אחריו, לפני זה זה כאילו, זה היה לי ברקע ודעתי שהם מוצלחים ומגניבים, אבל לא שמתי לב לכל מה שהם עושים, אז דיברתי עם עמית משה, ומתברר שבכל הקמפיינים שלהם הם כוללים דאבל סיקס דייסס, שזה הקוביות האהובות עליי, כאילו יש לי את הדאבל סיקס.
מה
זה
אומר דאבל סיקס דייס?
זה קוביות 12, כלומר 12 צדדים, אבל ממוספרות רק 1 עד 6.
אז, זה קוף 12 עם 1 קוף 6.
כן, זה קוף 12, אבל שהוא קוף 6, וזה פשוט נותן לך קוביית קוף 6 שמתגלגלת הרבה יותר נחמד. מאשר הקובייה הרגילה.
כן, כאילו מתגלגלת, והיא לא פשוט.
כן, היא מתגלגלת, בדיוק. היא נותנת את התחושה של קוף 20 בלהיות קוף 6.
יש לי שאלות.
רגע, תן לי לסיים את קו המחשבה הנוכחי שלי, ואני אתן לך לשאול שאלות. אז יש לי את הדאבל סיקסס המקוריים מהקיקסטארטר של דאבל סיקסס, ומאז לא מצאתי לקנות חדשות, למרות שהיום מישהו שלח לי קישור למקום שמוכר כאלה, אבל אלה שהם הולכים להפיק בקמפיין מגניבות, אז זה היה ב-100 אלף דולר, ומאז כאילו יש כבר מלא סטרץ' גול חדשים של עוד תוכן ועוד כל מיני דברים. ב-450 אלף הם מוסיפים סאונדטרק, ב-500 אלף הם מוסיפים סולו מוד, מטורפים האנשים האלה. אז כיוון שכל הקבוצת משחק שלי רצתה לתמוך באיזשהו רמה, אז עשינו מגבית, וכאילו אנחנו מזמינים הכל ביחד ונתחלק בהוצאות משלוח. אז כולנו הולכים לקנות קוביות, זה בעיקרון מה שעשינו, כולנו קנינו קוביות. זהו, יוני, כן, שאלות.
אוקיי, מן הסתם הבן אדם הכי מתאים לענות על השאלות האלה זה עמית, אבל אני מניח שהוא כרגע בלילה לבן ו...
יודע מה? רגע, לא. כאילו, מי נסף לא יענה עכשיו לשאלות, אבל מה שאני הולך לעשות זה לכתוב לו הודעה. אתה רוצה להתארח בפרק של שורפים משחקים? למה לא חשבתי על זה? סבבה, אוקיי, כן. את זה טיפלנו הלאה.
שאני אחכה לתשובה שלו?
לא, תשאל מקסימום, כאילו, אני אענה כמה שאני יודע, ונביא אותו
לא פה. City of Mist, כמה הוא פופולרי, שפתאום הדבר הזה, אתה יודע, המשחק הבא מאת עמית משה, בום. אוקיי.
הוא מאוד פופולרי, ברמה שכל מיני סטרימרים של משחקי תפקידים, ראיתי אותם מריצים, קמפיינים, לא ארוכים במיוחד, אבל כן קמפיינים של City of Mist.
כן. קשה לדבר על סדרי גודל בתחום משחקי התפקידים, כאילו, כי יש לך בצד אחד את Wizard of the Coast, שהם, כאילו, אם אנחנו שמים סקאלה, אז לא רואים את שאר העמודות בגלל Wizard of the Coast, כן?
נכון, לא, אז אני אומר, בוא נוריד אותם.
בוא נוריד אותם ובוא נוריד את פייזו.
Vampire the Masquerade
ופייזו. לא, זהו, אל תוריד את Vampire, כי Vampire היום זה בליפ on the radar, זה לא נחשב, בטח, כאילו, Blades in the Dark יותר פופולרי מ-Vampire.
נכון, Blades in the Dark.
אז אני חושב, הערכה שלי, ואם ערן היה פה, הוא בטח היה יותר טוב, אני חושב שה-City of Mist בסדר גודל של Blades in the Dark.
זה מרגיש לי גם ככה. מדהים. מרגיש לי גם ככה.
אז עכשיו, זאת אומרת, יש לי חבר אחד שעשה איזה קיקסטארטר למוצר שלו, ובגדול היה להם מימון כשהם הגיעו לקיקסטארטר. הקיקסטארטר היה מנגנון כזה של אוקיי, בואו נעלה את זה על המפה ונגייס הענות ובאז, וכאילו זה היה השלמה של זה. אבל האם יכול להיות שפה זה גם אותו דבר? זאת אומרת, הוא נכנס לזה כשהוא יודע בערך ממילא, אני לא יודע אם יש לו מימון או אתה יודע, תקציב שלו,
אני יודע בגדול, אין להם מימון חיצוני, הם מסתמכים על הקיקסטארטרים האלה, אבל יש להם איזשהו סדר גודל של כמה, קנה מידה של כמה הם הולכים להכניס מזה, על בסיס פרויקטים קודמים, על בסיס כאילו ניוזלטרים, והקהילה הקיימת וכן הלאה. כלומר, אני מניח שנתח גדול מהסטרץ' גול, זה היה להם ברור שהם מגיעים אליו. אני חושב שהייתה סיבה שהקוביות זה במאה אלף כבר על ההתחלה, כאילו.
אז יש גם קטע כזה של לעשות under, כאילו, goal שהוא נמוך משמעותית ממה שאתה באמת חושב שאתה הולך לגייס, כדי שזה יראה כאילו עשית 400
היום. לדעתי,
1000%.
לדעתי,
ולא אומר את זה לרעתו.
לא, לא, ברור, אתה צודק, יש בזה אסטרטגיה מסוימת, אבל לדעתי, וזה דעה שלא מבוססת על כלום, זה אפילו לא עלה בשיחות שלי עם ערן או עם עמית, לדעתי 50,000 זה סכום ברמה של לשלם לצוות, ואם תלכו לתחתית של עמוד הקיקסטארטר, אז מופיעים שם קרדיטים לכל האנשים, אז ברמת הפול דיסקלוז'ר, מנחה התוכנית ערן הוא האדיטור אין צ'יף, כן? רק בשביל שיהיה ברור. אז יש שם את, יש להם ליד ארטיסט, את צ'יף אדיטור, דבלופר, גיימן צ'אלנג'ר, דיזיינרס ברבים, פרודוסרס, לוג'יסטיקס מנג'ר, קסטומר ספורט, ליד גרפיק, קיצור, יש פה איזה 20 איש ברשימת הצוות הזאת. אז אני מעריך בזהירות, בלי שיש לי נתונים, ש50,000 זה ברמה של לשלם לאנשים האלה, ומן הסתם להדפיס את ספר הבסיס. כי אם אני לא טועה, ספר הבסיס, לא, הוא לא הדבר היחיד שמובטח, כאילו יש פה עוד כל מיני דברים שהם לפני הסטרץ' גולז, וזה אני כבר לא יודע, כאילו יש פה את ערכת האספנים שמגיעה עם פוליוז ועם מפות בד ועם כל מיני כאלה. אני לא יודע אם זה מתומחר ב-50,000 במקור, למרות שאני רוצה להאמין שאם אתה משלם $300 על ערכת הספנים, אז $300 מספיקים בשביל לחסות ההפקה של זה.
אני ממש מקווה, כי זה,
אם כי, שוב, זה לא $300 באמת, כי קיקסטארטר לוקחים 30% או משהו, אני לא יודע כמה הם לוקחים, ומיסים ובוטבר.
משהו גדס לחלוטין.
כן. מיסים. זהו, בואו, אני לא רוצה לתת עוד ספקולציות, אבל זה דעתי בתור מי שהריץ קמפיינים בעבר.
טוב, אני לא שיחקתי את City of Mist, אבל מאוד התלהבתי מהקונספט כשראיתי את הסטארטר, וזה, כל הכבוד לו, באמת, זה מדהים, מדהים בעיניי.
מדהים לחלוטין. אז כמובן יש, אתם יכולים, אם אתם מאזינים ולא מסתכלים בהערות הפרק, אז מן הסתם תלכו לקיקסטארטר ופשוט תחפשו את Legend in the Mist. מעניין, אם אני הולך סתם רציתי לראות אם במקרה זה נמצא בעמוד הבית או משהו, אבל כרגע זה לא, אז זה לא עוזר לי. וחוץ מזה שמתי קישור לאחד, לוידאו שקפץ לי ביוטיוב, אינטרוויו עם עמית משה, של איזשהו ערוץ, לא יודע, יוטיוב המליץ לי על זה, אז שמתי קישור, עוד לא ראיתי את זה בעצמי, כאילו זה קרה ממש לפני הפרק. אז עוד לא הגעתי לזה.
מה שכן, אני רואה פרסומות למשחק החדש שלהם, בטיק טוק, באינסטגרם, והכל.
וואלה.
כן.
כן, יש להם.
Son of Oak זה בן אלון, כאילו?
אין לי מושג, אני גם, כאילו, אני גם לא יודע, לאף אחד לא קוראים אלון בצוות.
אולי לאבא שלו.
לא יודע. אין לי מושג, אבל תרשום את השאלות האלה, וכשנעשה את הפרק עם עמית, אז נשאל את השאלות. אבל כן, יש להם, הסושל מידיה מנג'ר, שגם עושה את הקריינות לוידאו הצגה, הוא קווין קרבנטר מ-Rolling in the Mist פודקאסט. אז כאילו יש
להם, וואו, אז יש פודקאסט כאילו.
כן, אבל כאילו שהוא לא, אני חושב ש, הבן אדם עשה את הפודקאסט עצמאית, ואז הוא התחבר אחר כך, ולתוך הצוות שלהם.
הנחתי שזה עצמאי, לא שזה רשמי.
כן, זה בדיוק, זה מה שאני חושב.
מגניב.
מה רציתי? העתקתי, סבבה. לא, אני מתבלבל ביני לבין עצמי, כי אני עושה את זה שלושה דברים במקביל. זהו, זה העדכונים שלנו לעדכן, אז הכל מגניב. ואפשר לדבר על משחקים ששיחקנו, אז יוני שיחק Death Stranding.
כן, שוב, לא עדיין.
ממה היה הצחוק, יהודה?
שיוני משחק שוב, אז הוא כזה, לא שוב, עדיין.
לא, לא, לא. לא שוב, כן, לא. לא עדיין, שוב. כי אני חושב שפעם, כאילו אולי פעם אחרונה שהייתי פה דיברתי על Death Stranding, או לפני איזה שנה, אז לא המשכתי מאז, אלא נטשתי אותו אז, כי יצא Director's Cut, ולא הצלחתי להעביר את הסייב שלי, כי לא היה לי מקום להתקין את שניהם, אז פשוט נטשתי את כל המתניין.
אוקיי.
ולפני איזה חודש, חודשיים, אמרתי, יאללה, נכנסים. היה עוד פעם מבצע, קניתי את הדירקטורס קאט, פעם, התקנתי והתחלתי לחרוש על המשחק הזה. עכשיו אני אזכיר, המשחק הוא משחק שבו משחקים שליח וולט בעולם פוסט-אפוקליפטי, שהתפקיד שלו זה להתרוצץ מעיר מבוצרת לעיר מבוצרת לכל מיני חוות בודדים כאלה, עם ערימה הולכת ותופחת של חבילות על הגב, בזמן שרוחות רפאים מנסות לאכול אותו, והכל עם מוטיב של תינוקות וידיים ולוויתנים.
יש לו עובר מחובר לחליפה.
קוג'ימה. כן, כן.
זה משחק של קוג'ימה וגיירמו דל טור. וואו, כאילו...
לא, הוא לא של גיירמו דל טור, גיירמו דל טור משחק בו.
כן, אבל הוא נראה לי שהוא מעורב בו קצת, כאילו, מעבר ל... יש לו משחק וייבים של גיירמו.
זה, אני זוכר את ההכרזה של זה, וזה היה מין טריילר כזה עם נורמן רידס שמשחק את הדמות הראשית, מתעורר עירום על חוף מלא בלוויתנים מתים. ואני עדיין לא הבנתי דרך אגב עד עכשיו מה הקטע של הלוויתנים. אני חושב שיש שם משהו שקשור לזה שזה ביצ'ט, והכל ביצ'אז, והביצ'ט תינגס שמגיעים לעולם שלנו, אז המניפסטציה שלהם זה לוויתנים, כי לוויתנים נסחפים לחוף, ודברים כאלה, אבל זה המשחק הראשון שאני משחק של קוג'ימה, לא שחקתי אף אחד מאחרים, לא שחקתי מטל גיר סוליד, ומה זה היה? פי-טי, נכון? זה גם שלו?
כן.
מן הסתם לא שחקתי, כי לא היה לי פלייסטיישן, וגם לא הייתי נוגע בזה עם קל, כי אני מפחד פחד מוות מדברים מפחידים, אז לא. אבל... חוץ מהקונספט הזה שהוא מלא בפרטים ואבסורד לחלוטין, זה דייוויד לינץ' עושה סטאר וורס, כאילו, עם קרדיט לחבר שלי שתיאר את זה ככה, וזה כאילו, אם דייוויד לינץ' היה עושה סטאר וורס, אולי זה היה נראה ככה, וזה מהמם, אבל מעבר לזה, זה גם משחק טוב. מלא 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 מערכות, וכל הזמן אתה פותח עוד דברים ועוד, ויש שם המבנה, חוץ מהקטע הזה שאתה צריך לעשות את המשימות האלה, וכל הזמן שולחים אותך למסוף, להוציא עוד משימה, וגם המשימות של המשימות עלילה, זה משלוחים. אז כל פעם שאתה צריך לקדם את העלילה, אומרים לך, הזמנה מוכנה במסוף, פשוט תיגש, תיקח את הזה, אז אתה צריך לסחוב משהו ממקום למקום. לפעמים זה סחורה, לפעמים זה גופה, לפעמים זה אנשים שהם לא גופה, ואז יש את כל האלמנט הזה, כל האספקט הזה, ואתה רץ על אתה רץ בשטח, והדמות מטפסת על דברים, ונופלת מדברים, ואתה מועד, ושומר על שיווי, שומר על שיווי משקל, ואתה בונה כל מיני מבנים. אבל אז על גבי זה, יש את המערכת של המולטיפלייר. אפשר לשחק, זה משחק סינגל פלייר לחלוטין, אפשר לשחק אותו אופליין לגמרי, אבל אם אתם משחקים אותו אונליין, אז יש רובד שלם, של שיתוף פעולה בין שחקנים שלא רואים זה את זה. בכלל. דיברתם על זה כבר? אני כאילו לא יודע אם אני חוזר על זה.
מי זוכר?
אתה היחיד שדיבר על המשחק הזה.
א', מי זוכר, וב', למי אכפת?
אז כל פעם שאתה מחבר אזור לרשת של המשחק, שבתוך המשחק, אז מופיעים לך כל המבנים ששחקנים אחרים בנו. אז נגיד, האנשים הראשונים ששיחקו, היה להם כנראה עולם ריק. והם היו צריכים באמת להיות חוצבי להבות. ואנשים שבאים אחר כך, אז יש איזה מבנה כזה, מקום שאתה יכול לטעון את המצבר של האופנוע, או מקום שאתה יכול לתפוס מחסה מהגשם, ואז יש סייף האוזז שאתה יכול לאחסן את הרכב שלך ולבלות את הלילה. והדברים האלה נבנים ונבנים ונבנים, וכל פעם שאתה מחבר עוד מקום, אז יש מופיעים כל המבנים האלה. סולמות שאנשים פה מניחים, או חבלים, סולמות וחבלים, לא, אבל זה סולמות וזה חבלים, שאתה עולה ויורד, וסחורה שאנשים מפילים, נגיד אם מישהו, יש לו איזה משהו שהוא סוחב וזה נופל לו והוא מתרחק מזה, אז זה פתאום נהיה זמין לאנשים בעולם שלהם, ו... באמצע המשחק כבר, זה כבר אפשר לבנות, לסלול כבישים, אז כל אחד שתורם חלקים, משאבים לסלילה של הכביש, זה מופיע גם אצל שחקנים אחרים, אז לפעמים אתה יכול לשחק ופתאום המחשב מודיע לך שם של מישהו בנה כביש, וזה משלים לך איזושהי דרך שהיית צריך שלא הייתה. אז המערכות פה עובדות כל כך יפה, וזה כזה תענוג.
אתה יודע מה מעניין בזה?
מה?
זה אומר שבכל רגע שאתה משחק את המשחק, מישהו יצא ועד העתיד האינסופי, המשחק יהיה שונה.
יהיה קצת שונה, כן. כן, עכשיו, אני אגיד משהו, אני חושב על זה המון, בקטע של היישום הטכני. אני לא חושב שזה real time. זאת אומרת, אני לא באמת...
לא, זה מאמין.
יש איזשהו סינכרון, אבל לדעתי גם יש איזושהי החלטה של המערכת ש... דואגת שאתה לא תהיה בלי דברים, אז אם נגיד, הרבה אנשים לא שיחקו את זה הרבה זמן, אני מניח שיגיעו לך גם מבנים של, שמחסית ישנים, או אינסטנסים.
אבל גם להפך, כי אני חושב ש... אני חושב שהבעיה היא רוב הזמן הפוכה, כי סביר להניח שבכל נקודה נתונה במשחק, יש לך מאות אם לא אלפי שחקנים שבנו שם משהו. והמערכת צריכה להחליט מה הדבר האחד שיופיע שם.
בדיוק.
כן.
בדיוק. ואני מת על זה. אני מת על הקטע הזה. וזה נורא מעניין. עכשיו אתה גם יכול ליצור חיבורים בין שחקנים. אז אם יש לך חברים שמשחקים את המשחק, או אם עשית אינטראקציה עם אובייקטים של שחקנים אחרים, אז הם יופיעו לך בתור בראשית בהיסטוריה. ואתה יכול לחזק את החיבור ביניהם, באופן כזה שהמבנים שלהם יהיו יחסית קבועים אצלך. והדברים שלהם יהיו קבועים.
מגניב.
שוב, סוג של שיתוף פעולה כזה, ואתה עובר ליד בניין, שחבר שלך בנה, שמתי לב שאף אחד מהחברים שלי בסטים לא משחק את המשחק. לא, היה מישהו אחד, אבל שלא שיחק כבר חודשים.
זה לא מפתיע אותי. אני... אז ככה, אני, קודם כל יש, אני לא חושב שיצא וידאו כבר הרבה זמן, אבל לג'סי קוקס יש סדרת וידאו אסייז, האחרון יצא לפני 3 חודשים, מתקנים פעם בכמה חודשים, שנקראת ג'נטלמנס גיימינג קלאב, שאני בטוח שהזכרתי בעבר, והם מדברים בדרך כלל על משחקים מאוד גדולים, כמו ניר אוטומטה וקונטרול ודף סטרנדינג שהיה אחד מהם, כל סרטון כזה הוא טוב, יש כאלה שהם גם של חצי שעה, אבל זה 40 דקות שעה וכאלה, והם מנתחים, הם יורדים לתוך העלילה ומנתחים את זה וזה. אז המקום הראשון שפגשתי את דף סטרנדינג, כמובן שהייתי מודע למשחק וראיתי אותו קצת וכולי, אבל לא לעומק. אז המקום הראשון שפגשתי בדף סטרנדינג היה בווידאו הזה, ואז גם שמתי קישור, רציתי להגיד לך, כשתמצא סלש תסיים את המשחק, ועדיין תרצה להבין מה הולך שם, אז לך תצפה בסרטון הזה.
בפעם הראשונה שהתחלתי לשחק אותו, אני גם ישבתי וקראתי את הרשומות שמופיעות לך in game בדאטאבייס, אז יש שם המון תוספות ללור. פעם הזאת אני כל פעם מדחיין את זה, כי אני יחסית מתקדם מהר, אז מופיעים לי מלא מלא דברים, ואין לי כוח באמת לקרוא אותם. והמשחק לא מסביר כמעט כלום.
אחד הדברים שאני אוהב בג'סי קוקס זה שהוא בדרך כלל תופס מהר יותר מה קורה במשחקים, ממה שהמשחקים מנסים להכיל את השחקן. אז זה מאוד מעניין גם לצפות אותו, גם לצפות אותו משחק בדברים וגם לשמוע אותו מדבר עליהם אחר כך. ואז המשחק הוא זמין באוסף של פלייסטיישן. אני חושב שבעבר הוא היה אפילו באסנשיאלס, לפני שהם שינו את כל הדרגות השונות של המנויים. אז שיחקתי, ניסיתי, התחלתי לשחק בו בפלייסטיישן. הסיפור והעולם והנרטיב מעניין אותי. הפסקתי לשחק פה ברגע שהמשחק הציג את המכניקה של אתה יכול למעוד ולהפיל דברים. זו הנקודה שבה המשחק איבד אותי. לא מסוגל. כן, לא.
גם ברמות קושי נמוכות יותר?
אני די בטוח שהתחלתי ממינימום.
תראה, אני מעדתי הרבה. אני מעדתי הרבה, זה לא באמת. חוץ מ... יש נגיד משלוחים שהם שבירים, ואז הם באמת יותר רגישים לנזק. יש כל מיני משלוחים מגניבים, נגיד משלוחים שאתה חייב לסחוב ביד. אז אתה כל הזמן חייב להניח אותם כשאתה עושה פעולות, אם אתה צריך לעבור איזשהו מקום מסובך או מסוכן, אז אתה צריך להניח אותם ואז להרים אותם. יש משלוחים שחייבים להישאר מאוזנים, יש איזה מישהו שכל הזמן מזמין פיצות. אז אתה צריך לחצות את כל המפה עם פיצה על הגב, ואסור אסור לך להוריד אותה מהגב, כי היא חייבת להישאר מאוזנת. אבל כן, מועדים.
כן, אתה מבין, הדוגמאות האלה לא גורמות לי לרצות לשחק את המשחק. הן גורמות לי לא לרצות לשחק את המשחק. זה לא נשמע כמו משהו שאני נהנה ממנו.
ואולי לראות אותו?
כן, יכול להיות שמתי שאני אראה אותו, אבל גם לראות את זה, 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 זה 40-50 שעות. זה.
כן, הוא ארוך, וואי, הוא לא נגמר. כל פעם שאני חושב שאני מגיע לסוף, זה עוד פרק ועוד פרק ועוד פרק. אבל אם נהנית מהארד ספייס, אתה יודע, גם בהארד ספייס יש כל מיני טעויות קטלניות כאלה ש...
כן, קודם כל, הטעות היחידה הקטלנית בהארדספייס זה אם אתה עושה בריץ' לקור ריאקטור ומפוצץ כל הספינה, שזה קרה לי כמה פעמים. אבל שיחקתי עם כל הפיצ'ר טרנד אף, כאילו שיחקתי על זה שאין לך מגבלת זמן ואין לך מגבלת חמצן. זה ככה שיחקתי הארדספייס.
אני יכול לנסות לשכנע אותך לתת עוד צ'אנס למשחק, אבל אני לא הולך לשבור את הראש על זה. אני חושב ששוב, הוא מאוד סלחני בקטע הזה, זאת אומרת, גם אם אתה מקבל כאילו דירוג נמוך על המשלוח,
בוא נעשה את זה ככה, אם תקנה לי אותו, אני אנסה לשחק בו שוב. אבל לא למחשב. זהו. מה שאתה יכול לעשות זה בעוד שבועיים שלי יום הולדת אתה יכול לתת לי גיפט קארד לפלייסטיישן ואני מבטיח לך להשתמש בו בשביל דב סטרנדינג. ככה אני משדל מתנות מאנשים.
כי אי אפשר לקנות מתנות בפלייסטיישן סטור, נכון?
לא, יכול להיות שאפשר, אבל זה נשמע לי מסובך. ובעוד גיפט קארט אתה פשוט יכול לקנות באמזון ולשלוח לי את הקוד, כאילו זה לא זה הדבר הכי קל בעולם, רק תוודא שאתה קונה אמריקאי.
איזה אמזון אנחנו? כן, בדיוק באתי ששאלתי.
לא, האמזון לא משנה, הפלייסטיישן שלי הוא אמריקאי, פשוט באמזון צריך לוודא שהדיגיטל סרוויסס שלך מוגדר על ארצות הברית. זה גיליתי, מאזיני התוכנית יזכרו שכשקניתי פלייסטיישן לא הצלחתי לקנות גיפט קארד עם החשבון אמזון הרגיל שלי, וחשבתי והנחתי שזה כי הוא מוגדר על ישראל, וזה לא עזר שום דבר, גם אם אסרתי את הכתובות שלי, גם אם אסרתי את הכרטיס אשראי שלי, חבר בארצות הברית נתתי לו להיכנס עם השם של הסיסמה שלי והוא ניסה והוא לא הצליח. אז פתחתי חשבון אמזון חדש כשאני על VPN והכל, ואחרי שהקמתי אותו לא הייתי צריך VPN יותר וזה עבד והכל בסדר. ואז הרבה זמן אחר כך גיליתי שבסטינגס של החשבון שלך יש סטינג שנקרא Digital Services Country, ואתה פשוט יכול לשנות אותו מישראל לארצות הברית, ופוף, אתה יכול לקנות גיפט קארדס של פלייסטיישן. כן. סיפור יפה. יוני, עוד משהו על Death Stranding?
צחקו אותו, אין לי, זה פשוט.
אתה מתרגש לקראת 2?
לא ידעתי שאני אמור להיות 2 בכלל.
לא רק מתרגש לקראת 2, שוואי איזה טריילר, אוי איזה כיף זה היה. אני לא רק מתרגש לקראת 2, אני תוהה אם לחזור ולשחק Metal Gear Solid 5 עכשיו, שאני מסיים את Death Stranding. אני לא אלך יותר אחורה מ-5.
כי למה? כי אתה רוצה עוד קוג'ימה כאילו?
כי אני רוצה להבין, כן, לא כי אני רוצה עוד קוג'ימה, כי אני רוצה, האנטי שלי, היה לי אנטי למטל גיר סוליד, כי הוא, כמו שדיברנו השבוע על ספק אופס דה ליין, שהוסר מחנויות בו פעם, שהוא כאילו משחק אנטי מלחמתי, אבל הוא עדיין משחק מלחמה מאוד כיפי, אז Metal Gear Solid נראה לי כמו ניסיון להיות, להגיד משהו, אבל לא להגיד אותו בצורה מוצלחת. ואחרי שאני רואה את Death Stranding, אני אומר, אוקיי, יכול להיות שיש לו פוטנציאל, ויכול להיות שסתם שפטתי אותו בצורה לא הוגנת. מן הסתם בלי לשחק את המשחק, כן? אני מודה בפה מלא שפשוט הוא לא עשה לי,
אני לא יודע שום דבר על סדרת Metal Gear, אז אין לי...
אני יודע רק שההיסטוריה שם, הלור הוא מאוד מאוד convoluted,
כן,
ולא מעניין אותי בשיט.
המטל גיר היחיד שצפיתי בו, לא שיחקתי באף אחד מהם, זה ריבנג'נס.
גם עליו שמעתי.
זה משחק מטל גיר שפותח על ידי פלטינום.
כן.
והוא כאילו שילוב מטורף בין ביונטה לצורך העניין לבין מטל גיר, וזה משחק מדהים, פשוט משחק מדהים.
ואותו אני רוצה לשחק אחרי הווידאו של ג'קו גלר עליו, אני אקשר אותו
לא יודע מי זה ג'קו גלר.
אתה לא יודע מי זה ג'קו גלר?
לא.
אני ועודד כל הזמן מדברים עליו, הוא וידאו אסייסט שמנתח משחקי וידאו, ומלבד העובדה שהוא מביא לפעמים את הדברים הכי אזוטריים והזויים שאתה יכול לדמיין, יש לו אינסייטס מדהימים. הוא פשוט כל וידאו שלו שיוצא, אני ישר שם ומתחיל להזין לו, אפילו לא לצפות, רק להזין.
אז
יש לו זקן.
נא כישורך.
חד משמעית, על Metal Gear Revengeance.
יפה מאוד. New follower, שלום ל-new follower. לא יודע מי אתם, אבל שלום. יהודה. You talk now.
Me talk now. אז אני חוזר על עצמי שוב ושוב ושוב. Warhammer 40K Rogue Trader. אני חושב שזה פעם שלישית שאני מדבר על המשחק הזה. אני בחלק הרביעי והאחרון של המשחק.
רגע, ספר לי, כי אני לא יודע עליו כלום, רק שומע אתכם מדברים עליו, אבל אני לא יודע עליו כלום.
אוקיי, אז זה משחק CRPG היוצרים מאולקט, החבר'ה שעשו לנו את Pathfinders לקודמים, את Wrath of the Righteous וKingsmaker. זאת אומרת, זה Baldur's Gate 2 שכזה בעולם של Warhammer 40K. ל-Warhammer 40K יש בערך 5 או 6 גרסות של משחקי תפקידים. אחת מהן זה רוג טריידר, שבגדול, היתרון הכי גדול של רוג טריידר, על כל דבר אחר, זה שאתה לא משחק ספייס מרין. אתה יכול, שום דבר לא מונע ממך, אבל אתה לא משחק ספייס מרין, אתה משחק רוג טריידר. שרוג טריידר זה אנשים, שהקיסר, all praise the name, נתן להם צ'רטר לחתור את הגלקסיה, ובעצם מותר להם כאנשים שחוקרים את הגלקסיה ומשבחים את שמו של הקיסר וכובשים עולמות חדשים בשמו וכל הדברים האלה, מותר להם להתעסק עם, בואו נקרא לזה, פחות דברים נחמדים של האימפריה האנושית המאוד נחמדה והבכלל לא נאצית. אז מותר לך להתעסק עם זנוס, מותר לך להתעסק עם הרטיקס, מותר לך להתעסק עם חבר'ה של הכאוס, כל דבר שהוא מפוקפק מותר לך לעשות.
הכל בשם הקפיטליזם.
בדיוק, לא לא לא, הכל בשם הקיסר.
רגע, אבל אם הקיסר מסמיך אותך, מה הופך אותך לרוג טריידר אם אתה, יש לך מנדט מהקיסר?
כי אתה, יש לך מנדט מהקיסר, אבל לא כל הדברים בקיסרות אוהבים אותך. האינקוויזיציה למשל מאוד 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 אנטי אתה. ויש איזה קטע במשחק שאתה נתקל באינקוויזיטור, ואז הוא אומר לך, הוא מתחיל לאיים עליך, ואז אתה אומר, אבל אני הרוג טריידר, מי אתה שתאיים עליי? ואז הוא אומר, תאונות יכולות לקרות פה במקומות האחרים, במקצוות של הגלקסיה, ולך תוכיח שזה אני ולא אחד מהדברים המפוקפקים שאתה עושה. אז זה לא רוג רוג, נוכל נכלולי כזה, אבל אתה כן עובד בשוליים האפרוריים של המותר של הקיסר, וגם הקטע הוא שאתה יכול חלק מהדברים לעשות כאילו בלי לנפנף את התואר של אני הרוג טריידר. אז כולם כזה מסתכלים עליך, רגע, אבל אתה בן אנוש שמסתובב עם סיסטר אוף בטל וזינוס, וואט דה פאק הולך פה? ואז אתה כזה, כן, מה, זה החבר'ה שלי, אני מסתובב איתם, הכל טובה, ואחת מהאופציות שלך זה, I am the rogue trader, ואני מתעלם מהם בנחישות, אז כאילו... אז זה הקונספט.
אז אתה גם מרכיב חבורה כמו בלדורס גייט?
כן, כמו בלדורס גייט 2 שכזה, שיש לך דבשים שאתה נפגש איתם במהלך הרפתקאות, אתה מצרף אותם לחבורה, אתה יכול להעיף אותם מהחבר'ה שלך באופן כללי, חלקם אתה יכול לנהל איתם רומן, אז זה משהו שדיברתי עליו בפרקים הקודמים, שעכשיו יש המון גייטקיפינג בקהילה של וורהמר 40K בעיקר, שטרנסים הם לא בני אדם, וספייס מרינס צריכים להיות גברים, 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 ולא יכול להיות פימל ספייס מרינס, ולא, סיסטרס בבטלנד זה לא ספייס מרינס, פיררתי את זה, ולא, הן לא ספייס מרינס, וחלק מהפעמים שנפנפו בדברים כאלה, זה כל מיני לור אבסטרקטים כאלה שגיימס וורקשופ שחררו לאורך ה-40 שנה של וורהמר, שהם אומרים, כן, ספייס מרינס זה רק גברים, וכל מיני כאלה, ואז אחד מהדברים שהם אמרו זה שבבטא של רוג טריידר, יש ספייס מרינס שאתה נפגש איתו ואתה מדבר איתו, ואחת השאלות זה למה אין פימל ספייס מרינס, והוא עונה לך. ואז כל האינסלים משתמשים בזה כתגובה, הנה זה משהו חדש שגיימס וורקשופ עשו, אז מסתבר שגיימס וורקשופ פנו לאולקט, רגע, גיימס וורקשופ פנו לאולקט להוציא את זה מהמשחק.
מה?
גיימס וורקשופ פנו לאולקט להוציא את זה מהמשחק, אז במשחק המלא, אם אתה הולך לשיחה עם הבחור, שאני לא יכול כי אני לא דוגמטי כזה, ספייס מרין לא מצטרף אליי, אבל אם אתה הולך אליו ומדבר איתו ושואל, אין את השאלה הזאת, השאלה הזאת לא קיימת.
בוז.
השאלה והתשובה לא קיימות, הם הוציאו את זה מהמשחק, אז זה לא קנוני יותר. כי כל הקונספט של הספייס מרינס, לא ניכנס לסיפור שלהם, אבל בגדול יש 12... שבטים של ספייס מרינס, לגיונות, סליחה, של ספייס מרינס, יש 20, סליחה, למה אמרתי 12? יש 20 לגיונות של ספייס מרינס, שניים מהם נעלמו לחלוטין בזמן ההורוס הרסי, ולא יודעים עליהם כלום, הם אקספונג' קומפליטלי מההיסטורי, שלצורך העניין ההרסיז נשארו, יודעים עליהם, ההיסטוריה עליהם עדיין מתועדת, יש עליהם עדיין את ההיסטוריה, על הורוס ועל כל הבוגדים, יודעים עליהם הכל, יש שני לגיונות שלא יודעים עליהם כלום.
ואני מניח
שאלו את גיימס וורקשופ, מה הקטע של השניים הנעלמים, אמרו, יש לור ויש פה ויש שם, שאולי פעם נכנס לזה, ואז אחד מהבחירים אמר, עשינו שניים כדי שאתם תוכלו לעשות מה שאתם רוצים עם השניים האלה.
אז הניחוש שלי היה כי אנחנו נרצה מתישהו לעשות עוד שניים, אבל...
ב-30 שנה שהלור הזה קיים, הם לא עשו כלום.
אוקיי, אבל זה ברור שהם השאירו את זה כפלייס הולדר למשהו.
בדיוק. אבל היה אפילו זה שיש מחירים בגיימס וורקשופ שאומרים, המשחק הוא לכולם, אתה רוצה ליגיון של נשים? הנה, יש את הליגיון הזה שלא יודעים עליו כלום, שהוא כולו נעלם מההיסטוריה, אקספנג' לחלוטין, אין עליו שום מידע, קח את הספייס מרינס, תעקור את הראשים של, אל תשים את הראשים של הגברים, תשים את הראשים של נשים מהסיסטרס אוף בטל, או מאיזה קיט שבא לך, או זה הליגיון שלך, תהנה, סבבה, אחלה.
תחליף ראשים של ברביז.
אני חושב שראש של ברבי זה בגודל של מיניאטורה של ספייס מרינס.
נו, זה יהיה מגניב.
אני חושב להתעקש שהלור של וורהמר מכתיב דברים כאלה, מרגיש לי כמו, כאילו, הרי המשחק עצמו אמור להיות, הלור הוא סטירי. הוא פרודיה אבסורדית.
אבל יוני, אתה יודע שהאנשים האלה לא קוראים את וורהמר בתור סטירה, אתה יודע את זה.
כן, זאת הנקודה שלי, שזה חוסר הבנה של המשחק, להתעקש שהלור מייצג משהו.
אנחנו כל פעם מגיעים לאותה בעיה.
כן.
כמו שאמרת על Spec of the Lines, ואנחנו כל פעם חזרנו את זה שוב ושוב השבוע בחופרים על המשחקים עם הווידאו שהבאתי, מתברר שאי אפשר להדגים סטירה באמצעות התוכן שהיא אמורה לעשות עליו סטירה. It doesn't work.
כמו Fight Club, כמו...
כן, אלה בדיוק הדוגמאות
של...
Starship Troopers.
Fight Club.
כן, אין מה לעשות, אי אפשר לעשות סטירה על מלחמה באמצעות מלחמה, ואי אפשר לעשות סטירה על ההבלות האנושיות באמצעות מדיה שרבל בהבלות האלה. אנשים ירצו, גם הם יחשבו ש כן, הבלות זה כיף, ייי, איזה כיף.
אתה עושה אותם כיף, הם כיפים.
הם כיף.
מתברר שגיימס וורקשופ עשו אותם כיף.
כן, אז כן, אפשר להתקטנן על הלור של וורהמר. הלור של וורהמר, 40K, בוא נגיד את זה ככה, הוא מאוד עמוק ומאוד מרשים. אני חושב שהקטע של האנושות, בוא נגיד את זה ככה, של האימפיריום אוף מן, הוא הסטירי יותר, ושל הזינוס הוא קצת פחות, כי כן, באמת מנסים לספר שם סיפור וכאלה, אבל כן, האימפיריום אוף מן זה כזה, וואו, דודס, כאילו, דודס.
מה שאתה מפריע לי בגישה הזאת, מהעובדה שהם עיוורים לסטירה, זה שאנשים מצפים שתוכן שקיים 60 שנה, סליחה, 50 שנה, לא יתפתח ולא ישתנה ולא כאילו, אנחנו לא מדברים על משהו כמו, לא יודע, טולקין, שהוא כתב, הוא סיים, ומאז אנשים כאילו מנתחים את מה שהוא עשה. וכן, לפעמים יש הבדלים בניתוחים ואפשר להתווכח על המשמעות, אבל טולקין סיים, לעומת Game Workshop, ש עדיין עובדים על זה, כאילו, whatever, לא יודע מי היוצרים המקוריים של וורהמר, אבל it's a living thing שממשיך להתפתח.
כן, גם כל הזמן מוציאים את הספרים החדשים, שיש את ה-Black Library, אז כל הזמן הם מוציאים ספרים חדשים, עכשיו נגיד יצא החלק השלישי בטרילוגיה של הורוס הרסי, שזה כל העולם חיכה לו, ולראות מה קורה, אז כן, הם כאילו, גם דברים ידועים כמו הורוס הרסי, שזה משהו שקיים כאילו שנים, אז מהדורה שיפית של וורהמר. עכשיו ממשיכים לצאת עוד ספרים ועוד תוכן ועוד הכל. זה לא שזהו נגמר מת.
אני אגיד גם יותר מזה, באיזה עולם אתה חושב שחברה ציבורית תגיד לאנשים לא לקנות עוד מיניאטורות, לפרק אותן, לערבב אותן? זה לא, אין היגיון.
לא,
אנחנו לא רוצים שאנשים לא ישחקו. זה לא...
כן, אבל לא באתי לזה מהכיוון הזה, זה לא הייתה הפואנטה.
לא, אני יודע, אני בא לזה מהכיוון הזה.
אם אני בן אדם סביר והגיוני, וכן, אני מניח הרבה על האנשים האלה שאנחנו מעבירים עליהם ביקורת, ואני חובב וורהמר משנות ה-90 נגיד, אז אני אמור לצפות שהסיפורים והעלילה והנרטיב שמספרים במוצר הזה השתנו לאורך 30 השנה שאני מכיר את המוצר הזה.
ולא רק כי זה מוצר, והקהל של, כאילו, ברמה הכי בסיסית, הקהל משתנה, אין מה לעשות.
כן.
איכשהו מרגיש לי דרך אגב שהקהל של וורהמר לא משתנה.
הפולנים שבהם כנראה לא משתנה.
לא, אתה הולך לכנסים שונים, כאילו אני זוכר עוד מדי פעם וורהמר מנסים להיכנס לארץ, שזה נורא בעייתי, כי הצבעים הם וולטייל ומאוד קשה להכניס אותם, אז הכל נורא יקר בארץ, בישראל אני מתכוון. אבל אני מגיע לכנסים, אני זוכר שהייתי קטן, והתחלתי לשחק וורהמר במדורה שישית או שביעית, היית הולך לכנס, כולם שם היו נקבירד, ואז אתה אמרתי, טוב, אז עכשיו עברתי לאנגליה, ופגשתי אנשים שמשחקים וורהמר וכזה, אתם אנשים סבבה, אתם אנשים שאני עובד איתם, ואחלה, ואז כזה אחד אומר, ואתה לבוא איתי לטורניר, ואתה הולך לטורניר, ואתה כזה, נכנס לחדר, יש שם 300 אנשים, אולי אישה אחת, וסביר להניח שתי אימא של מישהו.
אבל האירועים האלה, יש להם selection bias, מלכתחילה, האנשים שמארגנים אותם לא עושים מאמץ להכניס אנשים חדשים, ואני מניח שגם...
שזאת הבעיה של וורהמר באופן כללי, שאתה בקושי רואה אנשים משחקות אותו, אתה בקושי רואה...
אבל הנקודה היא שאתה לא יכול להסיק מזה על האם היה קהל חדש לוורהמר בעשור האחרון. אתה לא יכול להסיק מהאירועים האלה.
גם זה לא בהכרח הרצון של Games Workshop שזאת תהיה הסיטואציה. זה אולי טבע הדברים, אבל... זו מציאות, אבל זה לא בהכרח מה שהם היו רוצים. הם היו רוצים שכל אנשים יקנו.
שזה יש דיבור עכשיו, מאוד חזק בקטע בקהילה, שנגיד Games Workshop פרסמו כזה פלייר ענק, Warhammer is for everyone, וזה מותר לכולם, וכולם שישחקו בו, ואם אתה בן אדם חרא, אז יעיפו אותך מכנסים, ויעיפו אותך מאירועים, ויעיפו אותך ממשחקים. אבל אתה מסתכל, נגיד, אפילו על האירועים הרשמיים של Games Workshop, על הסטרימינג שלהם, הם לא מביאים נשים, הם לא מביאים, כן, כאילו, זה, תביאו זה... את ה-POC, תביאו את ה...
בדיוק,
את
זאת מה ש...
בקורה, תביאו את הדברים האלה. אתם צריכים להביא אותם כדי שאנשים יראו את, את הלייב סטרימינג שלכם, יראו נשים, אז כדי, וואו, כן, מגניב, כל מה שאתה רואה עכשיו נשים עושות, זה צופעות.
זאת בדיוק הנקודה שהתכוונתי להגיד. כשריוט רצו לקדם נשים ב-League of Legends, הם שמו כסף על קבוצת אי-ספורט, כשוויזורד ותקוס עם כל הבעייתיות שלהם רוצים לקדם נשים, אז הם מביאים פרטנרשיפ לנשים במאג'יק דה גאדרינג וכן הלאה. כלומר, בסופו של דבר, וכולנו יודעים את זה, put your money where your mouth is, אם הם היו רוצים עוד נשים בוורהאמר, הם היו שופכים כסף על הבעיה, וזה בעיה פתירה.
בדיוק.
הם היו חוטפים על זה, כי הקהל שלהם טוקסיק ומגיל, אבל זאת בעיה פתירה. טוב, יהודה, אתה רוצה לעבור לאן שראודת?
הרגע, לא סיימתי את רונד רדה. אז כן, אני בחלק הארבע והאחרון, הוא קצת נהיה מאיקי. אתה מסיים את חלק שלוש, אתה מגיע לספינה שלך, פתאום כל הקמפיינים שלך מגיעים, הם מספרים לך את כל הצרות שלהם, ויש לך איזה 60 משימות צד חדשות של תחת העץ של NPC Companion Quest, ואני כזה. אני לא הולך לטוס עכשיו בכל הגלקסיה לדבר עם אמא שלך. צר לי, יש טלפון, תתקשר אליה.
אבל אין טלפון, כי הוא לא עובר את הקאוס סטורמס.
תשלח לה יונת קאוס, לא אכפת לי. לא, בסיינות, בשלב מסוים אני כזה. סיימתי את אקט שלו, שהוא היה טוב, הוא היה טרופי. אני טיפה אספיילר את הקונספט. בפרק 3 אתה נחטף בתחילת הפרק, ואז אתה בורח מהחוטפים שלך. אז זה מאוד טרופי היה את זה, ככה התחיל בלדרס גייט 2, ככה התחילו מלא משחקים, וכמעט תמיד יש לי את הגיבור נחטף. מה?
טרופי, לא טרופי.
טרופי,
כן. טרופי. לא.
טרופ, טרופי, לא טרופי. בלי, למרות שבפרק 4 אתה מגיע לא טרופית. כן, אין קוקוסים. אז אתה מגיע ל... אז סיימתי את החלק, והקרבות האחרונים בסוף כזה, זה כבר היה מעייף, הייתי, היה איזה אחת בלילה, ואני כזה, יש, נגמר פרק שלוש, וקופץ לך, achievement, נגמר פרק שלוש, ואז כזה, תפסיקו לדבר, אני רוצה לשמור וללכת לשם. אז במהלך המשחק, בפרקים 1, 2, 3, אתה יודע מי הווילן. יש לך, יש שני דברים רעים מרכזיים שקורים, בפרק 1 ו-2 יש את דקאט, בפרק 2 ו-3 יש את הדקטארי, שזה ה-Evil Eldari, שזה בעצם ה-Dark Space Elves, שהם הרעים, ואז כאילו, אתה מתחיל פרק 4, ואתה כזה, אתה מסתכל על המיין קווסט שלך, ו... say what? מה קרה לכל הווילנס שנלחמתי בהם עד עכשיו? כאילו, איפה הקאט נעלמה? איפה כל האליאנס? כאילו, what the fuck הלך פה? אז מרגיש כזה ש... לא יודע. אני לא אספיילר, אני יודע חלק מהדברים, אבל אני לא אספיילר.
זה לא טעות, אתה אומר. זה לא איזה...
לא, לא, זה לא טעות, זה פשוט...
לבא או בסקריפטינג.
לא, לא, זה פשוט איבד חלק מההידוק שלו, היה איזה קטע ששלחתי לאביב אוסף של תמונות של דברים ענקיים מפלצתיים שנלחמים נגדי, זה היה כאילו קרב אחרי קרב אחרי קרב, ואז כזה, אחרי איזה שעה של קרב מופיע מולי איזה ספייס מרין ענק מטורף, כאו ספייס מרין, אני כזה עושה לאביב, בבקשה שלא ילחם בי, בבקשה שלא ילחם בי, ואז הוא מופיע, מדבר איתך ואומר לך, אני עוקב אחריך, אתה גיבור על, אתה רוג טריידר שמפריע לקאט שלי, אנחנו ניפגש בעתיד! ואז אני כזה, אוקיי, הוא יהיה בוס, ואז כזה, רגע, לא ראינו אותך פרק וחצי, what the fuck? אז קצת מרגיש כזה שהמשחק קצת מתמסמס לקראת הסוף. אז נראה מה יהיה, אני מאמין שיש לי עוד איזה 10 שעות במשחק עד שאני גומר אותו.
למה, אם אני לא יודע כלום על הלור של וורהמר, כמה הוא נגיש?
מאוד. אתה צריך לדעת בגדול, כאילו כן, זה עתיד.
אני יודע, קיסר, ספייס מרינס, חייזרים.
בדיוק, כן. ברגע שאתה יודע את זה הכל סבבה, יש רפרנסים חמודים שאם אתה יודע יותר על הלור אז כזה, זה חמוד, אם אתה לא יודע על הלור זה כזה, אוקיי.
הבעיה עם משחקים של אולקאט זה לא לדעת הלור, זה לא לדעת איך משחקים אותם.
כן, אני אגיד לכם את האמת, אני משחק ברמת קושי הסטנדרט, או איך שלא קוראים לזה, אני כבר לא זוכר, שזה הרמה, אם לא שיחקת אף פעם משחק וורהמר או משהו כזה, שבדרך כלל אני משחק את הדרגות האלה, זה לא הכי קלה, זה לא הכי קשה, זה איפשהו באמצע, מצאתי גייד טוב לבילדס, ואני פשוט עוקב אחריו, אין לי סבלנות, יש למשחק, אתה עולה דמות, אתה עולה דרגה, ואתה כזה, פיק סקיל, ואתה כזה, סקרול, 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 ואני כזה, לא.
אני נטשתי את... או זה פייזו, נו.
קינגמייקר או רף אוף דה רייטר, זה מהם.
את קינגמייקר נטשתי כשהבנתי שאני לא משתלט על המערכות.
בדיוק.
זה היה לי מסובך מדי.
כן, מישהו ברדיט כתב משהו, אני יודע, רדיט נחשב טוקסיק וכאלה, אבל הוא כתב משהו נחמד, הוא אמר, יש לי שעה ביום לשחק, אני לא יכול לשחק, כל כך
מרוצקי לי. יש לי שעה ביום לשחק, זה קרב אחד בערך.
לא, הקרבות לא ארוכים. חוץ מהקרבות סוף פרק, הם לא ארוכים, וגם הקרבות בוס זה לא damage sponge. זה לא כאילו, פיו 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 פיו, סטופ, פיו פיו פיו, לא, הקרבות הם טקטיים, אתה כן מתרוצץ, אתה כן עושה דברים, יש קרבות ממש קצרים שכאילו, סיימתי איזה קרב ב-5 דקות בערך, והיה הקרבות בסוף פרק שלו שהם ארוכים, וזה קרב כזה שלא נגמר כזה, כאילו, אתה משחק את הקרב, ואז מופיעים לך עוד מפלצות, ואז מופיעים לך עוד דברים, ואז יש עוד איזה כמה, אז הוא כאילו מתיש קצת, אבל הוא לא נורא...
אפרופו דברים שלא נגמרים.
הפרק.
כן, הפרק, בדיוק. הלאה.
וואו.
אנחנו ב-55 דקות, צריך לסגור עניינים, קדימה.
אוקיי, אז אני משחק אינשראודד, כי אביב גרם לי לשחק אינשראודד,
נקסט. יופי, זה הלך ככה, אביב שיחק אינשראודד, יהודה שאל, אביב, אם אני אקנה אינשראודד, נשחק ביחד? אביב, כן. אביב, מתי אתה רוצה לשחק? יהודה, ככה וככה. אביב, אוקיי, כשאתה רוצה לשחק, תגיד לי, אני אבוא. מאז יהודה לא אמר לי לבוא לשחק.
בשביל הפרוטוקול שיחקתי ביום ראשון קצת, ואני כזה, וואו, משחק מורכב, אני אשחק קצת לבד, אני אבין מה קורה, ואז וורהמר קרץ לי. אבל לא, אז בסוף שבוע הזה אני מתכוון לשחק, גם יצא איזה פאץ' גדול יחסית,
כן.
שאמור להיות קצת יותר נחמד. יש לי כמה טענות למשחק, נדבר עליו יותר שבוע הבא, הוא בגדול הוא טוב, הוא נחמד, הוא early access עדיין, נכון?
כן, ברור. אין דבר כזה משחק survival שיוצא והוא לא early access.
ברגע שהוא יוצא גם הם מפסיקים לפתח אותו ומתחילים לעבור על ה-early access של 2. אז הוא בגדול הוא טוב, הוא נחמד, יש בו דברים סבבה, אני מדי פעם מתלונן לאביב כזה. אבל כן, הוא טוב. ממליץ. ואני מקווה שבסוף שבוע הזה יהיה לי זמן לשחק עם אביב כמו שצריך. Yeah. כי גם יש, הבנתי שהיה קצת בעיות במולטיפלייר שלו, אז אני שמח שלא התחלנו לשחק, כי רייקר דיבר על זה, רייקר דיבר על זה, וגם בפאץ' נוטס הם כתבו על זה, שלאנשים נמחקו כל מה שהם בנו במולטיפלייר ודברים כאלה, אז...
אוקיי. טוב, בכל מקרה, היינו מתחילים רלם חדש עם...
כן, כן, אבל עדיין זה היה מבייס אם הכל היה נמחק לנו ברלם, כי זה לא היה כזה.
מה שכן, הם בפאצ'נוטס, הם עשו הפוך ממה שחשבתי שהם יעשו, הם עשו שהריספון של העולם מהיר יותר, שזה כזה קאונטר אינטואיטיב למה שחשבתי שהם ירצו לעשות עם המשחק, שיש יותר השפעה. אבל בסדר, כאילו זה עכשיו עושה ריספון תוך חצי שעה, משהו כזה. טוב, נעבור לציפיות העתיד ואני אתחיל, כי לא היה לי סקשן משלי, כי העברתי את כל מיני דברים שלי שוב פעם לשבוע הבא, מטעמי זמן. לא, דיברנו על הרבה דברים טובים, זה אחלה. אז אני משחק פרסונה 3 רילואוד, אני ארחיב הרבה בשבוע הבא, אני רק אתן את ההיילייטס, דיברנו בציפיות לשנה, על אני ואירן, על האם פרסונה 3 יהיה רימייק טוב, הוא רימייק טוב, הוא הרימייק עם לא המשמעות של הרימייק, כמו שפיינל פנטזי 7 זה רימייק, הוא כולו על המנוע, אני מנחש, של פרסונה 5 רויאל סלש סטרייקרס, רואים גם מבחינת ה-UI וכאלה, אבל עם גרפיקה משודרגת מעל לזה, הכל נוצץ, הכל יפה, אני משחק אותו במחשב כי הוא חינם לגיים פאס, שקלתי לקנות אותו לפלייסטיישן במקום, אבל זה עולה $70, וכאילו אין הצדקה לשלם $70 על משהו שהוא חינם בגיים פאס, זה מגוחך, אז במקום זה...
הוא לא חינם בגיים פאס, הוא כלול בגיים פאס, לגיים פאס אתה משלם.
גרל מאף, יוני, אם אני משלם על הגיים פאס, המשחק חינם. אוקיי, בסדר, הוא עולה לי 25 שקל בחודש, סבבה? קרציה.
אם אהבתי את 5 רויאל, אני אוהב את 3?
כן, עם הסתייגויות שאני אדבר עליהן בפעם הבאה. בגדול, התשובה היא, מרגישים שהוא 3. יש לו את ה-DNA של מה שאתה אוהב ב-5, אבל הוא בבירור משחק מוקדם יותר באבולוציה. ואני ארחיב את זה שבוע הבא. אבל בגדול אני ממש מרוצה ממנו, רימייק מדהים, עושה לי גוס באמס שטענתי את המשחק ומתחיל להתנגן מוזיקה של פרסונה, מטורף, אחלה. אז זה עוד אנשראודת כמו שדיברנו עם יהודה, והתכוונתי לדבר על פיש הזו ולריה ששיחקתי עם הקבוצה של לפני שבועיים, ומחר אני הולך לעוד בוקר משחקים, ואנחנו נשחק עוד ולריה, אז אני אדבר על זה גם שבוע הבא. זהו בינתיים, יוני.
אני ראיתי שעד שזה יעלה לדעתי כבר ייגמר הנקסט פסט, אבל בסטים נקסט פסט יש שני משחקים ששמתי עליהם עין, אחד אני מחכה לו מלא זמן שנקרא לייטיר פרונטיר, שזה סטארדיו ואלי עם מקס.
כן.
אני לא חושב שאני צריך להגיד יותר מזה.
סיילס.
והשני זה ספייס טראקר נדמה לי קוראים לו, אני רק...
אה כן, זה שהוא...
טראקר.
זה שהוא... טראק
סימולייטור.
זהו, טראק סימולייטור בחלל, כן.
זה שני משחקים שפשוט מאוד ברור לי מה הם מנסים לעשות, וזה רק שאלה של לבדוק אם הם עושים את זה טוב. הם יודעים מי הקהל שלהם.
נראה לי שהטעם שלנו במשחקים זה, תיקחו כל ג'וב סימולייטור ותעבירו אותו לחלל.
ומקים.
אני אוהב מקים, אני אוהב חלל.
Yes.
אני, אז כן, כן, תשלבו את הדברים האלה ביחד, וזה, וקניתם אותי פחות או יותר. במיוחד אם זה לא דברים סטנדרטיים, כאילו, מקים בחלל, נחמד.
מקים בחלל, מקים בחלל, מגדלים חיטה.
בדיוק. בדיוק. מקים בחלל עושים משלוחים. מקים בחלל...
מקים בחלל מכינים פיצה.
כן, או עושים אוטומציה, או מדברים עם כל מיני דמויות כדי לפתור את המערכות יחסים שלהם. אני זורם, אני זורם.
מצוין, מצוין. יהודה, אני חושב שכבר פחות יותר כיסית את הציפיות לעתיד שלך.
Enshrouded, לסיים את Rogue Trader, והורדתי את Remnant from Ashes, כי אין משחקי סולס חדשים, עד שלא תצא הרחבה לאלדן רינג, אז...
שיחקתי בלורד אוף דה פולן?
לא, אולי כסף.
הבנתי אותך, אתה מתכוון לאין משחקי סולס חדשים בחינם בגיים פאס.
כן, אני הולך, כן, אני קצת קמצן כרגע, אז...
לא, אתה יודע, גם אני...
באיזה פלטפורמה אתה משחק את זה?
באקסבוקס.
יש לו גם מחשב וגם באקסבוקס, אז הוא יכול לקבל גיים פאס בכל הדברים.
אני, לא, כן, אני פשוט תוהה, יש לי אותו באפיק, אני לא יודע אם יש קרוספליי.
גם אני.
רגע, את הראשון או את השני?
הראשון, From Ashes.
כן, אז יש לי אותו באפיק, אם יצא לך.
ננסה לראות.
אתם יודעים מה משעשע? וכשאני אומר משעשע, אני אומר מציק בקפיטליסטית. הרבה פעמים, אני פשוט מסתכל על הגיים פאס, המשחקים החדשים בגיים פאס זה גם אותם משחקים שמגיעים להמבל צ'ויס. ואני חושב שזה בכוונה. פשוט, אני פתחתי את... את אקסבוקס, ואני רואה שבלאדסטיין ריצ'ואל אוף וואטאבר, הכאילו קסלווניה שיצא לפני כמה שנים, מגיע לגיים פאס, והוא גם במקרה בצ'וייס של החודש.
אבל יש הבדל אחד חשוב.
שבצ'וייס זה נשאר שלך.
לא, גם בגיים פאס הם זמניים.
בסדר, כאילו...
זה לא רק שהמשחק לא שלך, וברגע שאתה מפסיק את המנוי, אתה לא משחק אותו. מעבר לזה שהם פשוט זמניים. תיאורטית
אולי יום אחד זה ירד מזה. זה לא שלכל משחק בגיימפאס יש תאריך.
לא, מלא משחקים ירדו מגיימפאס לפני שהגעתי לשחק.
בסדר, זה כמו נטפליקס. הדילים שלנו.
אנחנו לא אוהבים את המודל של נטפליקס.
ברור שאנחנו לא אוהבים. בשום שלב פה לא אמרתי שמשהו מזה בסדר, יוני. זה הייתה ביקורת.
אוקיי.
אחר כך מאזינים התלוננו שאני מתאמר בך.
חס וחלילה.
טוב, יאללה, זהו, סיימנו את הפרק. תודה רבה, היה מצוין. זה היה פרק 18.09 של שורפים משחקים. את כל הפרקים אפשר ליצור באתר אייסן.מי. כאמור, בתחילת התוכנית, אתם יכולים לשלוח לנו אימיילים ל-gameburning@aisen.me. אתם יכולים למצוא אותנו בטוויטר ובבלוסקאי. וזה הכל הפעם. תודה רבה. ולהתראות!
Let's go!